על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו כבר רגילים לזה שכל הזמן אנחנו מתלוננים, נציגינו מתלוננים, מסבירנינו מתלוננים, התקשורת המיועדת אלינו מתלוננת על כך שמקפחים אותנו, על כך שרודפים אותנו, שונאים אותנו, ומן הסתם בהרבה מן הדברים זה נכון. אז מה צריך לעשות? לפנות עוד פעם לבגץ, לפנות עוד פעם למשטרה, לפנות עוד פעם לתקשורת, עוד פעם להיות מזועזעים, לכתוב כתבות מלאות זעזוע וצודקות. אבל לשם מה? עד מתי? מה יוצא מכל זה? את מי משכנעים? חוץ מזה, אני תמיד מתפעל מיכולת הזעזוע של הציבור שלנו. אתה פונה לבגץ בדבר טריוויאלי, שלכאורה מובן מאליו שיצזיקו אותך, ולא מצזיקים אותך. ופונים לבגץ אחרים בעניין ממש דומה, וכן מצזיקים אותם. ואתה מזועזע. למה אתה מזועזע? איך אתה יכול להיות כל פעם מזועזע מחדש? אתה מופתע. איך אתה יכול להיות מופתע? הרי אתה ידעת שכך יהיה. הרי אתה בעצמך אומר כל הזמן שהמערכת מוטה. אז למה אתה פונה בכלל? למה אתה מצפה? הרב אוטנר כותב אחרי השואה שלא נכון הדבר שאנחנו באים לפני אומות העולם ומציגים את כאבינו, את פצעינו, את מה שעוללו לנו. זה לא יעזור שום דבר. גם אם נדמה לרגע שזה מעורר את רחמיו של אי מישהו, זה לא יפעיל אותו בבוא את מבחן אחרת ממה שהוא היה פועל ממילא. ולרוב בני אדם גם את זה זה לא פועל. הרב אוטנר אומר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק דבר אחד, להראות כיצד כל אלה בעטנו, ולא שכחנוך, ולא כיחשנו בבריתך. להראות איך שבתוך כל האירועים הללו, יהודים שמרו מצוות, שמרו על צלם האדם, שמרו על בן אדם לחברו, ושמרו על בן אדם למקום. אם יש משהו שיכול לעשות רושם, הנהגה של גדלות, הנהגה של מכובדות, הנהגה של רוממות, היא זו שעשויה לעשות רושם, אבל גם אם לא, היא ההנהגה שמתבקשת. ככה הרב אוטנר. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אפשר ללמוד מזה גם לעניין שלנו. זה שהנציגים שלנו בכל מקום ומקום, צריכים לפעול, גם אם יש סיכוי נמוך מאוד שזה יביא איזושהי תועלת, זה ברור, בשביל זה הם נשלחו. הדיבורים צריכים להיות אחרים. אפשר לפעול בשקט, אפשר לפעול בקול, אפשר לפעול. אבל, אם אתה לא חושב שהבגץ הוא בית דין גבוה לצדק, לפחות ככל שמדובר בציבור החרדי, למה אתה פונה אליו? ואם אתה פנית אליו, בגלל שאולי בכל זאת, אז כשהמתבקש מאליו קורה, והצפוי קורה, והדבר הלא מפתיע קורה, למה אתה מביע זעזוע? תתעלם. אנחנו צריכים ללכת לאורו של דוד המלך. כמו שאומר הרמב"ם מסוף הלכות מעילה, שמצערים אותו, שמונים אותו, מונים מלשון הונאה, צער. המינים ואומות העולם היה מרבה דבקות בתורה, שנאמר, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצור פקודך. אנחנו צריכים להמשיך בשלנו. ההסברה צריכה להיות הסברה לתוך המחנה, להסביר מה אנחנו עושים, ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ופשוט להתעלם מכל הרשויות האלו, שמלכתחילה אנחנו יודעים מה הם יעשו. מפלים אותנו, בסדר, מתנכלים אלינו, צפוי, תמיד התנכלו אל היהודים, אז אנחנו היהודים שבתוך היהודים, מה הפלא? אשרינו שככה אנחנו נתפסים בעיני כל אלה שאנחנו כל כך כל כך רוצים לחשוף את מניעיהם, וכל זה ללא תועלת. אנחנו מצפים לדיבורים של רוממות. אנחנו מצפים לדיבורים של גדלות. אנחנו מצפים לדיבורים של שמחה. לדיבורים של עידוד. והדיבורים ששונאים אותנו, רודפים אותנו, סבנו מהם. ובכלל, אחרי שלמדנו פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד כמה אנחנו חסרי אונים כשאנחנו מנסים לתלות יהבנו ברשויות הללו, אנחנו צריכים לפחות מבחינת ההסברה ומבחינת הדיבורים ומבחינת ההתייחסות שלנו להתעלם מהם. יש סיפור חסידי שהיה זה יהודי אחד שהיה צריך לחתן את ביתו ולא הייתה לו פרוטה לפרוטה. הוא הלך לרבי מקוצק, והרבי מקוצק נתן לו מכתב ליהודי עשיר מאוד בשם רוטנברג. כולם ידעו שכשרוטנברג רואה מכתב של הרבי מקוצק, הוא נמס. הוא נמס. הוא הגיע לארמונו של רוטנברג. השומר בפתח שומע שיש לו מכתב של הרבי מקוצק ומכניס אותו. רוטנברג שומע שיש לו מכתב של הרבי מקוצק ומיד רץ לקבל את פניו. הוא בהתרגשות לוקח את המכתב, קורא אותו, המלצה חמה, ומיד מכניס אותו למפואר שבחדריו. שם הוא התארח. במשך שלושה ימים הוא מסתובב איתו, מסתובב בארמון, בבית, עם כל שחיות החמדה, ואוכל ארוחות פאר. אחרי שלושה ימים, מזמין אותו בעל הבית לחדר העבודה שלו, מוציא מטבע אחד של רובל, ונותן לו. הוא יודע, זה חשב שהוא מת. זהו. הוא היה בטוח שיקבל 20-30 אלף רובל. הוא מקבל מטבע של רובל, מה שהוא מקבל בדלת. מה הוא יכול לעשות? לוקח את החבילה שלו, נפרד לשלום, אחרי הכל רוטנברג לא חייב לו כלום, ויוצא החוצה. הוא מתחיל ללכת, והולך, הוא מתמרמר. והולך ומתמרמר בליבו, והולך ומתמרמר, והוא יוצא מן העיר ומגיע ליער, והוא רואה שהוא לבד, והוא מתמרמר ומתמרמר, עד שהוא זורק את החבילה שלו ונעמד על יד עץ אחד, ופורץ בבכי ואומר, ריבונו של עולם, אף אחד לא עוזר לי, רק אתה תוכל לעזור לי. ואיך שהוא אומר את זה? הוא שומע פרסות של סוסים, והלמות של גלגלי עגלה, והוא מסתובב ורואה כרכרה, נעצרת לידו, ורוטנברג בתוך הכרכרה קורא לו לעלות. הוא עולה למעלה, ורוטנברג מוציא ארנק, עם הרבה כסף, 20-30 אלף רובלים, ונותן לו. הוא אומר, זה בשביל לחתן את הבת, ואתה רואה את העגלה מאחורה. תעלה עליה, זו היא עגלת צו. שם יש את כל מה שצריך בשביל החתונה. הנדוניה והכל. אחרי כן, תפרוק את העגלה, ותהיה לך עגלה עם סוס, ותוכל להתחיל להתפרנס. אומר לו היהודי הזה לרוטנברג, אני לא מבין מי קרה מהי כסובר, ואשת מהי כסובר. אני, אתה יודע מה חשבתי עליך? אם התכוננת לתת, למה לא נתת בהתחלה? מה חשבת? אמר לו רוטנברג, כשאתה הגעת עם מכתב של הרבי מקרוצק, ואתה הסתובבת אצלי בארמון, כשאתה שמח וטוב לב ובטוח, שיש לך ביד מכתב של הרבי מקוצק, ובכיס את רוטנברג, ואתה מסודר כבר, והכל בסדר, ואת הקדוש ברוך הוא שכחת, אמרתי, אני אזכיר לך את הקדוש ברוך הוא, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. ידעתי שכשיצאת ממני, עם הרובל האחד, בידיים ריקות למעשה, התחלת להתמרמר, ועשיתי חשבון, שמן הסתם, עד עכשיו כבר הספקת לעשות חשבון, ולהיזכר בקדוש ברוך הוא. וכיוון שנזכרת בקדוש ברוך הוא, עכשיו אני כבר יכול לבוא ולתת לך את מה שהתכוננתי ממילא לתת לך. כשאתה יודע באמת במי לבטוח. ועדין גם אנחנו. אנחנו צריכים לעסוק בשלנו, והם יעסקו בשלהם, סגרים רק על ערים חרדיות וכו'. כמובן אני לא אומר שהנציגים שזה תפקידם צריכים לפעול כדי שיהיה צדק ככל שאפשר, ובדרך כלל לא כל כך אפשר כשמדובר בציבוריות במדינת ישראל. אנחנו בכל אופן לא צריכים כל הזמן להיות עסוקים בזה, להיות נפגעים או לעשות את עצמנו כאילו אנחנו מופתעים. אנחנו לא מופתעים, אנחנו לא נפגעים, ואנחנו בשלנו והם בשלהם והכל בסדר. ככה זה בסדר, אנחנו לא פשוט מתייחסים לא למוסדות שלהם ולא ודאי לא למוסדות הצדק שלהם. מצד שני, יש לנו הרבה מאוד דרכים כדי להצביע על איך פועלים הלב ההמונים. מפעלי חסד, שגם בתקופת הקורונה, מפעלי עזרה רפואית, כמו למשל, יש ארגון של ידידי הרב חיים מילר, שנקרא ורפוי רפא. בזמנו היה שותף לארגון הזה גם בן דודי המנוח, רופאם של גדולי ישראל, הדוקטור יוסף קליימן, שהלך לעולמו לפני כמה שנים. ארגון שמתעסק בדברים הקטנים של החולים, שבשבילנו זה נראה הדברים קטנים, ובשבילם זה דברים גדולים, ושפועל גם בימים אלה של קורונה, וגם בימי השיא של הקורונה. כך, למעשה, אנחנו פועלים בשטח, ואלה שמה למעלה או למטה, או בשאול תחתית, לא יודע איפה הם נמצאים, יגידו מה שהם רוצים, אינו בדידו, וענן בדידן.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מוחי תמיד איתי. ביום ראשון הקרוב, רגע האמת מגיע.
הולכים לעשות שוב היסטוריה בפרויקט התורני הגדול ביותר בעולם.
מי יהיה חתן ההלכה העולמי לשנת תש"פ? גמר חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא.
אני לא חושב שאפשר לעשות משהו יותר טוב מהדבר הזה.
אירוע הפסגה השנתי של עולם התורה וההלכה, יום ראשון הקרוב בשמונה בערב, כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
שואף להתפרנס בכבוד? מחפש להתקדם ללימודי תואר במקום שמור וחרדי? כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר, לתואר ראשון ולתואר שני, בהפרדה מלאה ואווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים, התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111.
הקיץ לא צריך לטוס בשביל לרחף. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מטיסה לכם את הקיץ. ועכשיו במבצע מיוחד, חותמים על מינוי דו-שנתי ומקבלים רחפן מיני מקצועי מבית טרקלין חשמל במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
אמא, אפשר עוד גלידה?
בלי שאלות, בין הזמנים. 24-7, הכל כלול. במלונות ציפורי קלאס בכפר, חפץ חיים ובכינרת. מהרו להירשם, ללא מקדמה וללא דמי ביטול.
אז למה אתם מחכים?
רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין
מקצועית. עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
האתון של בלעם רואה מלאך. בלעם עצמו, גדול הנביאים של אומות העולם, לא. היה צריך שהקדוש הוא יגלה את עיניו כדי שיראה את מה שראתה האתון באופן טבעי. ובאמת, לדבר, האתון לא יכלה באופן טבעי. היה צריך שהשם יפתח את פיה, ואת הפה הזה היה צריך לברוא בערב שבת בין השמשות בזמן בריאת העולם. על ראיית האתון את המלאך לא כתוב שמשהו מיוחד. היא ראתה. כלומר, חמור, אתון, יכולה לראות מה שגדול נביאי אומות העולם לא יכול לראות, באופן טבעי. זה לא המקרה היחיד. כתוב שכלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים שמחים, אליהו הנביא בא לעיר, כך הגמרא בבבא קמא דף ס' עמוד ב'. לעומתם רוב בני אדם, וביניהם גם צדיקים רבים, אינם חשים לא במלאך המוות, ולא באליהו הנביא. כשהצבא הארמי הקיף את ביתו של אלישע, נער הנביא נתקף בפחד, כמו שכתוב במלאכים ב' פרק ו', וקרא, אהה אדוני, איכה נעשה? והנביא עונה לו, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. הפסוק אומר, ויתפלל אלישע ויאמר, השם פקח נא את עיניו ויראה, ויפקח השם את עיני הנער ויער, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. והגמרא בברכות אומרת, שאם היינו יכולים לראות את שפע הכוחות הרוחניים והמלאכים, המלאכים השונים שסובבים אותנו, לא היינו מחזיקים מעמד. גם צבאו של סנחריב לא החזיק מעמד נוכח שירת המלאכים. לא יכול היה לסבול את שירת המלאכים. איך אפשר להבין את זה שבעלי חיים הם יותר מאיתנו? איך קורה הדבר שהם רואים מראות נשגבים שאנחנו מנועים מלראות אותם? איך נער הנביא רואה? חיילי סנחריב רואים, אבל גם הם שלא כמו החמור, האתון והכלבים, הם לא רואים את זה רק אם פוקחים עיניהם והם רואים. היינו אומרים שבעלי חיים שממילא אינם מבינים, אינם משיגים מה הם רואים, יכולים לראות מראות שכדי שאדם יראה אותם הוא צריך להיות נביא. הרי הגמרא במסכת בבטרה דף י' א' אומרת שמשחרה בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולילדים. האם זה באמת מאותו סוג? בדרך לעקידה נאמר, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום הרחוק. ויאמר אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. לימדונו חז"ל, שהנערים לא ראו את המראה הרוחני המיוחד שנשקף מנער, ולכן אמר להם, שבו לכם פה עם החמור, ודרשו עם החמור, עם הדומה לחמור. הווה אומר, שהחמור ודומיו אינם יכולים לראות מראות רוחניים, אז מה עם האתון של בלעם, והכלבים השמחים והבוכים? ספר שערי הוראה, כותב רבי יוסף ג'קטליה כך. הוא כותב ואומר, לפני שנצטט, שכל הנביאים לא נתנבאו אלא על ידי גילוי שכינה. הם היו בדרגות שונות לקראת גילוי זה, וראו את הגילוי בדרגות שונות. וכשנאמר שהיה מלאך בזמן הנבואה, אין הכוונה שהנבואה הייתה על ידי מלאך, אלא שמלאך היה הכנה לנבואה. וזהו שנאמר אצל אברהם, שהתגלה אל המלאך השם בזמן העקדה. כך נאמר אצל זכריה, ויראיני המלאך הדובר בי, כי איש אשר יאור משנתו. אבל הנבואה עצמה הייתה על ידי גילוי שכינה, בדרגות שונות. והראיה שגילוי מלאך אינו נבואה כלל, אומר רבי יוסף ג'יקטליה, עכשיו אני מצטט, זה בשער ג' ד', כי תדע לך, שהרי המלאך דיבר עם הגר שפחת שרי שנאמר, וימצאי המלאך השם על עין המים, ויאמר למלאך השם, לכל אותו העניין של הגר, ותדע לך שלא הייתה הגר נביאה, וכן בעניין מנוח נאמר, ויאמר מלאך השם אל מנוח, אם תעצריני, לא אוכל בלחמך. והלא תראה שאפילו מנוח לא היה מבין שהמלאך מדבר עמו כי עם הארץ היה. והעד, שכשראה מנוח את מלאך השם עולה בלהב המזבח, נתיירא ואומר לאשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו. ואל יעלה בדעתך שמנוח או אשתו היו נביאים, שהרי אינם בכלל הנבואה. כלומר, הם לא נמנים בנביאים ובנביאות. אבל לעניין ראיית המלאכים לזכי העיניים, יש בו סוד מופלא. שהרי שלושה מלאכים נראו לאברהם אבינו בדמות אנשים. שנאמר, וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וכשבאו השניים הנשארים מהם אצל לוט, נראו לו בדמות מלאכים. שנאמר, ויורא שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. אצל אברהם כתוב, והנה שלושה אנשים ניצבים אליו. ואצל לוט כתוב, ויורא שני המלאכים סדומה. ואל יעלה בדעתך כי לוט היה נביא. אבל בדברים הללו יש כמה עניינים וכמה סודות נסתרות צריכים בינה גדולה. בעניין דניאל שאינו נביא, והיה מדבר עם המלאך, כעניין שנאמר בו, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מואף ביאף. עד כאן מהשערי הורה. כל המקומות שהבאנו בתחילה, שבהם בעלי חיים ולהבדיל אנשים שאינם נביאים, ראו מה שבני אדם לא ראו, מדובר בראיית מלאך. זה מה שראתה האתון של בלעם. זה מה שראה הנער של אלישע. וזה מה שרואים הכלבים. הם רואים את אליהו מלאך הברית. הם רואים את מלאך המוות. וכדי לראות מלאך, לא צריך להיות בדרגה מיוחדת. צריך רק שתיפתחנה העיניים. ואילו אברהם ראה בדרכו לעקדה גילוי שכינה. גילוי זה, שהוא מסוג הנבואה, החמור והעם הדומה לחמור לא יכולים לראות. כאן צריך לצאת מן החמור. יחד עם זאת, באתונו של בלעם היה דבר נוסף וייחודי מעבר לראייתה את המלאך. ויפתח השם את פי האתון, והיא דיברה. וזה נאמר כאמור, ויפתח השם את פי האתון. לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח. והפה הזה עליו נאמר, כמו אמרנו קודם, שהיה בין עשרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. עשרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, הם דברים ממוצעים בין קודש לחול, בין עליונים ותחתונים. המן, אחד מעשרה הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. לחם שמלאכי אשר אוכלים, ומצד שני מזין גוף גשמי. הכתב של הלוחות. פי הארץ, פי הבאר, פי האטום. פה משמעותו קישור בין פנים לפנים, בין פנימיות לחיצוניות. כזה הוא הפה של האדם. הוא מכניס פנימה את המזון, ומוציא החוצה את הדיבור, והדיבור כשלעצמו הוא הרי קישור בין עליונים ותחתונים, בין רעיונות רוחניים למוצאי הדיבור הגשמיים. כדי להגיע לנבואה, הרי צריך לטפס בסולם המעלות שגילה רבי פנחס בן יאיר. בלעם מעולם לא ניסה זאת. הוא היה שקוע עמוק בתוך החומר, עמוק בתוך הרפש. וכיוון שצריך היה שיהיה לאומות העולם נביא, ברא לו הקדוש הוא מסלול קישור מיוחד מעמקי החומר, פי האתון. פי הבאר למשל, בארה של מרים הנביאה, מיוחס לחידושי תורה. באר חפרו השרים, כאורה נדיבי עם. מה זה חידושי תורה, אומר הקצות בהקדמתו? זה קישור בין רעיונות אלוקיים לשכל האנושי. פי האתון זה גם קישור, אבל בתוך החומר, בתוך האתון, בתוך החמור. מהר"ל מפראג שאל מדוע אברהם, משה ומשיח רוכבים על חמור, זכר, ואילו בלעם על אתון הנקבה. אומר המהר"ל, אברהם, משה ומשיח בדרך אל שלימותם, רוכבים על החומר, הם מתנסים עליו, משעבדים אותו לדרכי הרוח. אברהם רוכב על חמור בדרך לעקידה, הניסיון העשירי, שיא שלימותו. שלמה רוכב, סליחה, משה רוכב על חמור בדרך ליציאת מצרים, ומשיח בדרך לגאולה. ואילו בלעם רוכב על חמור בדרך לקלל את עם ישראל. בלעם רוכב אמנם על החמור, גם הוא מתנשא מעל החומר. אבל משה, אהרון ומשיח מתנשאים כדי להתנשא מעל החומר. אבל מטרתו של בלעם היא להגיע לכוחות רוחניים ולהביא אותם לצורך החומר, לנצל אותם לצורך החומר. ולכן אברהם, משה ומשיח רוכבים על חמור זכר, כי לזכר אין חיבור עם זכר. ואילו בלעם רוכב על חמור נקבה, על אתון, כי לזכר יש חיבור עם נקבה. בלעם לוקח איפה את פי האתון והופך אותה על פיו. במקום שזה יהיה פתח שמעלה את החומר אל הרוח, הופך הוא להיות פתח שמשעבד את הרוח אל החומר.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. הם הופיעו מול גדולי הקלידנים, התחרו ודורגו על ידי מאות אלפי מאזינים, ורק אחד מהם יזכה לתואר הקלידן הבא במוזיקה היהודית.
השתמשת בכל הדברים הטובים שהכלי יכול לתת?
אלה לייבל ולאבי דרור, יש מתחרים.
יש לך טכניקה? הכי טובה שהייתה פה ערב?
עלה אותנו כבר עכשיו, בלי הניקוד, בלי בטיח.
זה הביצוע של גמר.
במוצא שקרוב, אירוע הגמר הגדול של תחרות הקלידנים בשידור חי. מוצא שחי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-11, רק כאן בכל חי. ולצפייה באתר כל חי.
אתם לא רוצים לפספס את הגמר הזה.
אני? מסכה?
אני בסדר, צעיר ובריא. גם אם מדווק אתגבר על זה.
ומה עם החבר שלך? והשכן? והחברותה שלך? אולי מישהו מהם סובל ממחלת רקע? כשאתה מזלזל בהנחיות, הוא עלול להדבק.
לא מסכנים את חיי הזולת. זלזלתם? הדבקתם. בכל מקרה של חום ותסמינים, יש לפנות לרופא המשפחה. קו המידע לנגיף קורונה, 03-509-7000.
עסקים קטנים ובינוניים, רוצים להוביל את העסק קדימה? 130 מיליון שקלים ממתינים לכם כדי שתוכלו לחזור לשגרה ולצמיחה. לעבור לסליקת תשלומים מתקדמת, לשדרג את תשתיות התקשורת, לקבל מענקים לביצוע התאמות לתו הסגול. נשמע טוב, נכון? מהרו להגיש בקשות. המענקים יינתנו בשיטת כל הקודם זוכה. פרטים מלאים על כל המסלולים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. משרד האוצר ומשרד הכלכלה. כלכלה חזקה בשבילכם. כפוף לתנאי המסלולים.
תהיה חתונה או לא תהיה? יהיו מוזמנים או לא יהיו? נשמע לכם הגיוני שעד הדקה האחרונה שום דבר לא בטוח?
מחותנים יקרים, אני מבין את המתח, אני מבין את הלחץ. שלום, קנלי ציפורי. אתם מוזמנים לחגוג את החתונה שלכם אצלנו במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. צוות המלון ואני נעמוד לרשותכם לכל שאלה ונעשה הכל כדי שהשמחה שלכם תהיה מלאה.
חתונה בכפר, ככה מתחתנים היום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3044, רשת מלונות ציפורי קלאס.
שלום, כאן אבישי כהן, יושב ראש עמותת מומחי מיגון ודלת. אני מזמין אותך להצטרף אלינו וללמוד מקצוע רווחי שישנה את מצבך הכלכלי מן הקצה אל הקצה. תלמד להיות מנעולן מקצועי שנותן שירותי מנעולנות לדלתות, בתים, כספות ורכבים. הקורס נמשך כחודש בשילוב מורה פרטי, ובסיומו תקבל תעודת מנעולן מוסמך ומורשה. שעת עבודה אחת ביום תניב לך מעל 13,000 שקלים בחודש. ולנרשמים עכשיו, ערכת ציוד לתחילת העבודה ופרסום למשך 3 שנים. חייגו עכשיו, כוכבית 9749, כוכבית 9749.
מבצעים שאסור לפספס בשוק מהדרין. לשון בקר מוצפי או אצבעות הסדו קפוא בלדי ב-39 שקלים ב-90 לקילוגרם. פילה דג אמנון קפוא 3 קילוגרמים ב-60 שקלים. בקר טחון טרי בחשרות הרב מחפוד ב-32 שקלים הקילוגרם. משקה ספרינג ליטר וחצי 5 יחידות ב-20 שקלים. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים. שוק מהדרין, השוק של כולם.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
אני אוהב את סוף היום. אין! אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רק אסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוכרי תמיד איתי.
בהפטרה אנחנו נקרא את הפסוק במיכה, עמי זכור מה יעץ עליך בלק, ומה ענה אותו בלעם, מן הגלגל ועד השיטים, למען דעת צדקות השם. אמרו חז"ל שכל אותם ימים שרצה בלעם לכוון לרגע שהקדוש ברוך הוא זועם, לא זעם השם. ומה עלה בסופו של דבר? בגורלו של בלעם, בגורלם של מאמציו לקלל את ישראל, הכללות שתכנן להנחית על ראשם של בני ישראל הפכו בפיו לברכות. צריך להבין, לא סתם ברכות, אלא זה ברכות של נביא, של נביא בדרגה מאוד גבוהה, כי את אותו פתח שנוצר עבורו בערב שבת מן השמשות שדיברנו קודם, שהוא רצה להביא אותו לצורך הכללות, התהפך הכל לברכות. מעין מה שקרה אצל המן, שכשהוא הגיע לשער ה-50 של תומעה לפי דעתו, ועשה עץ גבוה 50 אמה, הכל התהפך. ומשם ירדה ההצלה, משער ה-50. זאת לא הפעם הראשונה שתוכניותיהם של בני משפחת בלעם להזיק לעם ישראל לא יוצאות אל הפועל, והכל מתהפך מרעה לטובה. אגב, בלעם זה עין מם, בלק זה למד קוף של עמלק. בלעם היה הצאצא של לבן. הוא היה בן גילו של לבן, בן גילו הכוונה בן סוגו, בן מזלו. שניהם באו מארם נהריים, שניהם היו חמדי ממון, שניהם היו רמאים, שניהם רצו לעקור את הכל. הלבן, אנחנו אומרים את זה בליל הסדר. ואילו בלעם, מלבד שיעץ את העצה הנוראה של כל הבן הילוד היועה תשליחו, הוא גם בא לקלל את עם ישראל כדי לעקור אותם מן השורש כאמור. גם בלעם, גם לבן, יש להם את הלב כסיל בשמאלו, למד ב' של לבן, הבל של בלעם. שניהם היה כוחם בפיהם, הרי בלעם ידוע שכוחו בפיו, ואילו אצל לבן נאמר, ויבוא אלוקים מלבן הארמי וחלום הלילה, ויאמר לו, ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. כלומר, כוחו היה בדיבור, וגם אנחנו מוצאים, שכמו שמסר לו גם לברך, כמו שמוצאים אצל בלעם, שכל ברכותיו, חוץ ממה טוב הוא, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, יתהפכו בסופו של דבר לרעה, כי הדיבור שלו תמיד פועל לרעה. כמו שבלעם סבל מתסמונת ההיפוך, כך גם לבן. דיברנו על זה בארוכה הרבה פעמים, כיצד סיפור הבנות פעל את הפעולה ההפוכה. לבן החליף את הבנות. כוונתו הייתה למנוע מיעקב להגיע לארץ ישראל. יעקב לא יכול להגיע לארץ ישראל בלי לפגוש את עשיו בדרך. יעקב לא יכול לעמוד מול עשיו בלי יוסף. בית יוסף לקש, בית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. אם יעקב נושא את רחל להיוולד יוסף, יעקב ילך לארץ ישראל, יגיע לשלמות. אם הוא נותן לו את לאה במקום, הוא לא יוכל לשאת את רחל, כי הוא לא יישא אחות אישה, כי הרי יעקב מקיים את כל המצוות לפני שניתנו, כך רואה לבן. בפועל יעקב כן עשה שתי אחיות, הוראת שעה לפני מתן תורה, ובזכות ההיפוך הזה הייתה לו גם את לאה, ונולד ראובן, וראובן מוצא דודאים, שבזכותם נולד יוסף לרחל, וישכר ללאה, חמור בקדושה, שור בקדושה, ועם שניהם הוא יכול לעמוד מול עשיו וישמעאל. שור וחמור בקליפה. כלומר, לא הלך לו ללבן. מה שהוא עשה הביא את התוצאה ההפוכה. לימים אנחנו רואים אצל בלעם את אותה תופעה, עוד בטרם הוזמן לקלל ונאלץ לברך. חזל אומרים שבלעם רכש לו מוניטין בזכות פעילותו לפני מעשה בלק ופרשת כללות בלעם. הייתה מלחמה בין מואב לבין סיחון מלך אוג, מלך חשבון. במלחמה הזאת נזכר בלעם על ידי סיחון לקלל את מואב. הוא עשה זאת ברצון וסיחון ניצח. זה לא בגלל שהוא היה פה להזכיר, או לא היה רק בגלל שהוא היה פה להזכיר. זה היה כל חלק מהקונספירציה, מהתוכנית. למנוע מעם ישראל להיכנס לארץ ישראל. חשב בלעם מה לעשות כדי שעם ישראל לא ייכנס לארץ ישראל. אחרי שהסבא נכשל, יעקב כן נכנס לארץ ישראל. צריך להציב להם מישהו חזק מאוד בכניסה לארץ ישראל. את סיחון מלך חשבון. ולא ידע בלעם שזאת בדיוק מה שעם ישראל היה צריך כדי שיוכלו להיכנס לארץ ישראל. כי אם היינו נשארים שם מואב ועמו, הם לא היו יכולים להילחם בהם. שהרי הפסוק מונע מהם להילחם בהם. נכון שסיחון הוא גיבור, אבל מה לגבורה מול פסוק בתורה? פסוק בתורה הוא יותר מונע מאשר הענק הזה סיחון עם כל גבורתו. כך שבזכות כללתו של בלעם יכלו להיכנס לארץ ישראל, ועם סיחון אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. ענקיותו של סיחון וגבורתו לא מאיימת עליהם, ולא מונעת באדם מלהיכנס לארץ ישראל. הקדוש הוא משתמש גם בכוונות רעות של אנשים כדי להשיג את מטרותיו. כי כל מה שמתרחש בעולם, לכלל ולפרט, משמש כאבני דרך בדרך העולה אל הגאולה השלמה. ואין לך דבר שלא מסייע במידה מדויקת לפי מה שמתבקש ממנו, כדי להגיע אל השלמות, אל השלווה ואל ההשקט של העולם הבא, כמו שאומר הנביא בספר ישעיהו פרק י' ב' פסוק א', ואמרת ביום ההוא, אותך השם כי ענפת בי, ישוע בך ותנחמני. זה מה שאומר בלעם בנבואתו האחרונה והנשגבה. אחרי שהוא אומר לך, יעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הוא אומר, הראינו ולא אתה, אשורינו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, וקם שבץ מישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שת. מה זה דרך כוכב מיעקב? כמו קשת שדורך את קשתו. ככל שמשוך את היתר אחורה בכיוון ההפוך, כך החץ יעוף יותר מהר, יותר חזק, יותר מדויק, למרחק גדול יותר, לפנים. כך גם דרכה של הגאולה. ככל שהחושך יחסה ארץ, והערפל שיחסה לאומים, יהיו אבים יותר, כך האור שלאחר מכן יאיר ביתר שאת וביתר עוז. כך כותב רמח"ל בפתח מאמר הגאולה. כי כאשר חשבו ישראל שהסתיר השם ברוך הוא את פניו מהם ועזב אותם, אז היה מכין להם טובה וברכה. כי אז היה מכין להם אוצרות גדולים אשר לרוחבם אין קץ ולגידולתם אין תכלית. ובאוצרות האלה היה נותן כל הון יקר ונעים וכל סגולת מלכים בכל עת ובכל שעה. עד שנתמלו אלה האוצרות, מה שאין הפה יכול לדבר, והאוזן נשמוע, ואפילו הלב להרהר. וכשיגיע זמן המנוחה הגדולה העתידה להיגלות בעולם, ייפתחו כל האוצרות האלה, ומהם ייצאו כל מיני מחמדים, וינתנו לישראל חלף עבודתם הקשה, שעבדו בגלותם. ועל הסוד הגדול הזה נאמר, שמחנו כמות איניתנו, שנות ראינו רע. זה מה שאומר הנביא, מי זכור נמה יעץ עליך בלק. ומענה אותו בלעם, למען דעת צדקות השם. זאת הדרך שבה פועלים צדקות השם. גם כשנראה כשעומדים לקל אלינו, נמצא ששם יסוד הצלתנו. וכן בכל האירועים הקשים והמחאיבים שעוברים על האדם, הן בחייו הפרטיים, והן בחיי האומה, והן בחיי האנושות כולה. כל מי דוד רחמנה לטב אביד. תודה רבה.